diaporama où est toi et
la vie. C'est ma tête. Il est très bien cette image.
Ça fait la première fois
qu'on
celui-là.
Il est construit, mais ça il est bien, il est terminé là.
Je me rappelle.
Une fois, non ?
Ok.
לא חמש?
לא, לא.
368. איזה 68? זה היה לפני חצי שנה.
זה הפעם האחרונה שהוא היה. זה אנחנו עלה עמל למיל.
כן, 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 זה בטוח. אני חושב
374.
אני חושב 375.
נכון, כן, כן, סליחה. 374, כן.
זה חמש, למעלה.
75 למעלה. עלה את עמל
למיל? כן, מה? זה לא כנראה, לא היית. איך תעבור את הבחינה? מה?
אני רגיל להיקשר בבחינה.
זה בסדר, אז אם ככה זה בסדר. טוב, אני חושב שאנחנו ב-375 בפסקה שמה הראשונה. פחות או יותר, אם כבר קראנו לא נורא, נקרא את זה שוב. המה של הבהמה מגלה נוכחות של הבלתי פרסונלי שהגיע הכי קרוב שאפשר לנפש חיה. אולם לא מעבר לכך. המה של הבהמה מגלה נוכחות של הבלתי פרסונלי שהגיעה הכי קרוב שאפשר לנפש חיה, אולם לא מעבר לכך. טוב, זה בקשר מה שדיברנו שבוע שעבר, כן?
מה?
מה?
מה ומי?
כן.
צריך לעשות
מהמה, מי? כן. אבל מה שהארץ הצליחה לעשות, השיא של בא לידי ביטוי במשהו שהוא קרוב לנפש חיה או לא נפש חיה. אותו נחש, כן? אותו נחש שהוא חסר תודעה מוסרית. ולכן הוא לא בגדר של מי, אלא של מה. מה שמבדיל זה התודעה המוסרית. זה מה שהופך את המה למי. עכשיו יש כאן דיוק מאוד חשוב, כי אם מבינים את זה טוב, אז מבינים גם כן. שהמה יכול להיות בהחלט מאוד מאוד מפותח. כי הנחש היה בעל כל היכולות גם השכליות של האדם. הנקודה זה לא היכולת השכלית. כי זה יש גם לנחש. זה בצד של המה. כי החשיבה השכלית כשלעצמה היא נטולת שיקול מוסרי. אלא אם כן מישהו מכניס את השיקול המוסרי כאחד מה, לא כאחד מהפרמטרים, אלא כפרמטר החשוב ביותר. אותו דבר לגבי ההגדרה מה שאנחנו מכנים בשם גוף. מה שאנחנו מכנים בשם גוף. מה זה הגוף? אז בדרך כלל רגילים להסביר שהגוף זה הצד הביולוגי. לא כך אצל מניטו. מבחינת מניטו, הגוף כולל גם את כל הפונקציות הקוגניטיביות והשכליות. זה הולך בדיוק באותו קו. מה שמכנים בדרך כלל בשם גוף, צריך למעשה להשתמש במילה אחרת, לא גוף, אלא חלל. הגבייה, כן, הגבייה.
הגופה.
הגופה, אפשר גם כן גופה. חלל, גבייה, כן? כשמדברים על גוף, מדברים על, גם על הפונקציות השכליות והקוגניטיביות.
בלי המוסריות.
בלי התודעה המוסרית, שזה הנשמה. שזה בא מן הנשמה, מן הנשמה, כן. ולכן כאשר באים ודנים בבעיה של גוף ונשמה, שזה אחד מהדברים המורכבים ביותר, כן? אז זה לא במובן של, לפי ההגדרות למשל הפילוסופים היוונים נתנו לבעיה הזאת, ולא גם לפי הפילוסופיה הסקולסטית ואחר כך המודרנית, כן? ולא גם לפי הקטגוריות הרגילות של התיאולוגיה, לפי ההגדרה הזאת של מניטו. כי בדרך כלל השאלה היא לגבי השכל של האדם. אומרים שזה מה שמבדיל בין האדם ובין אלמה, זה השכל.
יש
הגוף
יכול להיות אנוכי ולא מוסרי.
ולפי ההגדרה שמניטו נותן, זה לא זה. שכל יש גם. בצורה כזו או אחרת, כן? רגשות יש גם. נעשו כל מיני ניסיונות מאוד מאוד מעניינים, למשל אצל שימפנזות ועוד כל מיני דני דודים.
זה סוג אחר, זה לא אנושי.
מה זה לא אנושי?
גם לצמח יש לו...
לצמח אתה לא יכול להוכיח, אתה לא רואה את הכאב. אצל השימפנזות יש ניסיונות, ניסויים שנעשו, שאתה רואה בבירור את לא רק את הכאב, גם את התקשורת וגם את האמפתיה. למשל, עשו ניסוי ששני שימפנזות, כן? אחת נתנו לה, לא יודע, אוסף של בנן, מה ש... רגילות לאכול. כל פעם שהראשונה אכלה, השנייה קיבלה מכת חשמל כזאת. אחרי כמה אכילות כאלה, ראו שהשימפנזה הראשונה
מפסיקה לאכול.
עד הנקודה שכבר היא לא יכולה יותר. רעבה.
לבני אדם זה לא היה קורה. היו ממשיכים לאכול.
ואז עשו את הניסוי בכיוון השני. השנייה הפכה להיות הזאת שאוכלת. מלכתחילה היא לא נקשה לאוכל. מה זה אומר?
הסיקה מסקנות.
כן. זאת אומרת, יש אינטליגנציה מסוימת, יש פונקציות שכליות, קוגניטיבות, וגם מבחינת האמפתיה והרגשות וכו', והכאב וכו'. לכן אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה מה שמאפיין את האדם. האם אפשר גם לדבר על תודה? על תודה...
את השימפנזה כי לאדם אין את זה.
כן, כן. האם אפשר גם להגיד שיש לה גם קצת תודה מוסרית? כי הרי ההתנהגות היא מוסרית. זה בדיוק מחזיר אותנו למה שראינו שבוע שעבר, מה שרש"י אומר.
אולי זה הישרדותי.
כן, אבל סליחה.
זה לא מוסרי, זה הישרדותי.
אבל מאיפה אתה בוחר שלא להתנהג בצורה, נגיד, לא מוסרית? השכל עושה את הבירור הזה. למדת עכשיו...
זה הכלי, זה לא... זה לא...
זה כן מה שמבדיל, או החלק הנעלה של האדם.
לא, זה כלי.
הפן המוסרי אתה הרי, הוא בסוף נמדד אם עשית או לא עשית.
לא.
אתה מברר איפה זה בא לידי ביטוי?
לא מדויק. לא מדויק. זה שהשכל יש לו תפקיד חשוב אפילו, עיקרי, אפשר להגיד, זה נכון. אבל הוא לא מה שמבדיל בין נפש חיה ולא נפש חיה.
אני פשוט לא רואה כל כך את ההבדל.
ההבדל עצום.
בסופו של דבר, גם אם אתה מקדח את זה מבחינה מוסרית, אני בוחר שלהתנהג בצורה מוסרית מתוך איזושהי הבנה שכלית?
לא. לא, לא. מתוך הבנה נשמתית.
אינטואיציה?
לא, לא אינטואיציה. הבנה נשמתית.
שמסתבר שטוב לשלחוף יש אותה.
של יעקב יש, לכן רש"י מאוד מדויק כאשר הוא אומר לגבי ההגדרה מה זה נפש חיה, מה ההבדל בין נפש החיה של האדם ובין נפש החיה של הבהמות.
שזה מספר דעה ודיבור.
כן. שזה אומר שיש קצת, הפסוק מלא, כן? שגם לבהמות נקראות במדרגה כלשהי נפש חיה. אבל זה לא הנפש החיה של האדם. זה לא הנפש החיה של האדם. זה בדיוק מה שאומר רש"י. שנתבשר בו דעת ודיבור. לא דיבור במובן של תקשורת פשוטה, כן? אלא במובן של דיבור של מגלה את מי שמדבר. לא הטכניקה, לא הקליק של עצמו. זה יש, כן? אבל לא במובן הזה. בסדר? אז זה כאן ההבחנה מאוד מאוד חשובה אצלנו, הייתו, כי אני חושב אם אנחנו נצמדים להגדרה שהוא נותן של הגוף, וכאן, גם כאן, ההגדרה של ההבדל בין הנפש חיה של האדם ובין שער הנבראים, כן? למעשה חלק גדול מן השאלות נופלות. אבל זה דורש באמת הצמדות להגדרה שהוא נותן כאן, כי אחרת אנחנו חוזרים לניסוחים אחרים. ולכן כל פעם שדנים בשאלה הזאת, גוף ונשמה, הבדל בין לבין וכו' וכו', צריך מאוד מאוד להקפיד על ההגדרות בהתחלה. וההגדרות שונות לחלוטין אצל גם זה תלוי תקופה, וגם אצל למשל הרמב״ם זה הגדרה אחרת לחלוטין, המהר"ל הגדרה אחרת. אי אפשר לבוא ולהגיד שכולם מדברים על אותו דבר. אם יוצאים מנקודת הנחה שכולם יש להם איזושהי הגדרה משותפת, כן, שכביכול זה אונקלוס, כן, נפש חיה זה רוח ממללה ובזה מסתיים הסיפור, זה לא מדויק. זה לא מדויק. ויש כאן חשיבות ממש להבחנה הזאת. מה קודם כל, איך אתה מגדיר את הדברים האלה? איפה אתה שם את הגבול? ומה שמניתו בא ואומר, צריך לשים את הגבול סביב הנושא של התודעה המוסרית. זאת הנקודה. כל השאר הדברים זה שייך לצד של המה. וזה יכול להיות מאוד 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 מפותח. אבל זה עדיין שייך לצד הבלתי פרסונלי. מכונה יכולה לעשות אותו דבר בדיוק. זה שאנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה, זה סיפור אחר, אבל תיאורטית אין הבדל. זה שייך לצד של המה. כן?
אצל השימפנזות ראינו מוסריות. זאת אומרת שגם הנפש חיה יש מוסריות.
עוד פעם, צריך להגדיר היטב את הדברים האלה. צריך להגדיר את זה כאן. בסדר? אי אפשר להסתפק בהגדרות שהיו פעם. וכמובן בתפיסה שמה שמבדיל זה השכל. זה בסוף כולם מדברים על השיטתו של הרמב״ם כאילו, וזה, זו השיטה המסובכת ביותר היום להסביר אותה. חלק גדול מהדברים היא לא עומדת במבחן המציאות. וגם באותם חלקים זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה. ולכן כאן ההבחנה בין מי שיש לו תודעה מוסרית, ולכן הוא יכריע אתם לתודעה המוסרית שלו, וזה לא עניין של ההכרעה השכלית בלבד, ובין מי שלא עושה את זה. וזה מבחינת מניתו ההבדל בין הנחש בצד אחד ובין האדם הטבעי, האדם הטבעי כשזה, הנחש. ובין בצד השני, אדם הראשון. כן? טוב. מה?
לא השתכנעתי. כי לקחת את המוסר עוד פעם של הקוף.
מה?
הוא אומר הוא לא אותו מוסר.
לא, אני לא אומר שלא אותו מוסר.
אז הוא ואדם אותו דבר. אנחנו מחפשים להיות שונים מהחיות.
לא, אנחנו שונים, אנחנו לא מחפשים.
אנחנו מחפשים.
כי עוד לא ראיתי כנס של חיות שדנות במה אנחנו שונות מאדם.
אתה לא יודע אם דנות או לא דנות. לא משנה, לא נכנס לזה, זה דיון אחר. אבל אם ההבדל הוא הנושא של השיקול המוסרי...
לא השיקול, התודעה המוסרית.
התודעה המוסרית. והתודעה המוסרית, אני לא יודע אם יש לך או אין לך, אלא אם כן, אתה מביע אותה באיזושהי דרך.
לכן זה
מה ש... האם הקוף הביע אותה באותה, בדרך מסוימת, לפי מחקר שאתה כמתנשא עליו אומר שהוא הביע, אז הוא כמוך.
לא. לא, ממש לא.
המילה לא מספקת, צריכה
להספק. זה שהוא מסוגל להתחשב, במקרה של הניסוי הזה, כן? זה עוד לא אומר שהוא כמוני.
אז זה אומר שהוא מוסרי.
מה?
זה, ההגדרה של ההתחשבות היא חלק שבאה מתוך
לא,
מוסר.
לא,
מתוך
לא, 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 לא. הוא לא מוסר, למה הוא לא מוסרי? כי הוא לא עושה שום פעולה אקטיבית כדי לפתור את הבעיה של השני.
הוא לא אוכל.
לא, זה פעולה פסיבית.
הוא לא מחפש איפה מקור הזרם, אתה אומר.
הוא לא רק שהוא לא מחפש איפה, את הגורם של הכאב של השני, הוא רק מבין שכאשר אני עושה א', קורה אצל ב' משהו. אבל לא מעבר לזה. אז הוא משיג מסקנה פסיבית כפיו.
אין לו את התודעה.
אבל הוא לא עושה פעולה אקטיבית של תיקון הדבר הזה, המצב הזה. כאן מתחילה התודעה המוסרית. לבוא להגיד שהמצב הוא רע, זה בסדר, זה לא זה. אני צריך לשאול את עצמי מה אני צריך לעשות כדי לתקן את המצב.
מי לכת כלל לא רוצה לאכול, זה לא...
לא, זה פסיבי. זה לא אקטיבי. התודעה המוסרית צריכה לגרום לי הלכה למעשה לעשות מעשה. זה המוסר מבחינת העברי. זה לא תיאוריה, זה לא אתיקה, זה מוסר. ומוסר זה אומר מעשה, הוא לא עושה מעשה. זה ההבדל. כל עוד אני לא מביא את הדברים לידי מעשה, לא עשיתי שום דבר מבחינת התודעה המוסרית של העברי. המילה מוסר בתנ"ך תמיד מופיעה בהקשר למעשה פוזיטיבי כדי לעשות משהו, כדי לתקן משהו. לא איזושהי התבוננות באיזשהו ערך, ואני אומר, הערך הזה חשוב מאוד. אלא המעשה עצמו. לכן מניטו תמיד עושה את ההבחנה הזאת בין מוסר ובין אתיקה. להיות אתי לא מחייב אותי לשום מעשה. להיות מוסרי כן מחייב אותי.
המוסר הוא מאוד אישי.
לא.
מה שבעיניי מוסרי
לא,
לך לא מוסרי.
לא. מוסר הוא המוסר של, זה המידות של הקדוש ברוך הוא, הוא מוחלט.
יש רמות של מוסר?
יש מה?
רמות של
כן,
מוסר?
כן, כן, ודאי. יחד, רואים את זה בתורה, שבע מצוות בני נוח ותרי"ג מצוות. אבל יש מושג כזה, מוסר אוניברסלי. זה שבע מצוות בני נוח. וזה גם קשור למעשים מסוימים, כי אחרת זה לא מוסר. החובה של מוטלת על בני נוח להקים בתי דין כדי לשפוט את האנשים, זה פעולה חיובית.
שתהיה חברה מתוקנת.
אבל זה, לכן, דורשים את התיקון של החברה. כדי לתקן צריך לעשות משהו. ההימנעות ממעשה מסוים, מקסימום יכולה לגרום לפחות אי סדר. אבל זה לא מעשה פוזיטיבי, שגורם לתיקון, להתקדמות.
זאת אומרת,
השימפנזה
היה תוקף את הבן אדם, זה היה מוסרי?
כן, בוודאי.
המוסר, בשביל ה... היהודי או העברי, הוא קשור למצוות.
כן.
הוא לא יכול להיות נפרד מהמצוות, נכון?
כי צריך לדון כאן בהגדרה מה זה מצווה. המצווה זה הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי לקנות את היש שלו. העצם הפעולה של קניית היש או המאמץ לקנות את היש, כן, זה בא לידי ביטוי במצוות. זה ההגדרה הרבה יותר רחבה מהמושג סתם מצווה לפי השולחן ערוך, כן? ותכלית המצווה זה להעלות את המה למי. מה שמניתו מכנה בשם האנשת הדברים. כן.
למי שלא יהודי.
שבע מצוות בני נוח.
הוא לא יכול להיות מנותק מהמצוות בני נוח.
לא. זה המוסר האוניברסלי.
אבל יש מצוות שהן
נראות
בתורה לא מוסריות.
כמו?
שילוח הקן.
למה? מה לא מוסרי בזה?
כאילו אתה לוקח את הגוזלים שלהם.
כן, ונותן להם להתפתח. כי הם רובצת על הגוזלים ולא נתנת להם להתפתח. ככה מסביר הרמב"ן במקום.
אם אתה עוזב אותם, אז אחר כך נוצרים גוזלים, ואם לא, זה...
אם לא מה?
מה עושים עם הביצים
שלוקחים עם הביצים?
לוקחים אותם. מה? מה זה שילוח הקן? שילוח הקן זה לקחת את
את מה?
את הביצים שיש שם. שה... לא ימשיך...
וכשאת
אוכלת... לא יושבת עליהם.
למה היא יושבת עליהם?
שיצאו גוזלים, זה מה
לא, לא, לא. מה פתאום? זה לא מה שכתוב בפסוק. ממש. כי יקרא לפניך כאן ציפור, כן? מה כתוב אחרי זה? מה? זה בקיטצה, נכון? שמה?
שהיא רובצת עליהם. משהו כזה.
כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. בכל עץ הוא על הארץ אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען יתבלע וארכת ימים.
אז זה המוסריות שיש בזה. קודם לשלח את האם, אחר כך לקחת את הביצים.
לא, מה הבעיה במקור? למה צריך לעשות את זה?
רובצת,
המילה רובצת. רובצת על מה?
זה המילה שמשתמשים.
כן, אבל לא כתוב כך.
זה כתוב דוגרת.
לא, לא, רובצת זה בסדר, זה אותו דבר. והאם רובצת על הביצים. אבל זה לא מה שכתוב. אבל זה לא מה שכתוב.
רובצת על האפרוחים.
כתוב רובצת על האפרוחים או על הביצים? לא, על האפרוחים זה לא בסדר. וכשאת עושה חביתה בבוקר את גם משתמשת בביצים לפני שהיו אפרוחים, נכון? זה לא הנקודה.
מה המצוות שלוח הקן?
מה?
מהי המצוות?
המצווה? איך? טכנית?
כן, מה עושים?
כן, מה עושים? עושים?
משלחים את האם ולוקחים את הביצים, זה המצווה.
לא, 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 מה? היא רוצה להרוג אותם.
לא, זה לא אומרת שלא רוצה, היא לא נותנת להם להתפתח פשוט.
ואם זה על ביצים?
אם זה על ביצים, אז היא תחזור.
אז אסור לשלח?
בוודאי, אתה עושה, מה, טכנית, איך עושים את זה?
לא, אז אסור
לשלח. לא, יש פרטים מאוד חשובים בהלכה.
או הביצים, או ההפוכים.
כן, אבל שנייה, שנייה, כן, שנייה,
בסדר. היא פוגעת בהם ביצים, היא מגדלת אותם, היא דוגלת.
כן, אז היא תחזור. אתה מנסה פעמיים. אתה לא לוקח מיד. וזה לא כן שנמצא בחצר שלך. זה בדרך, כן? לא משהו שהוא קרוב אליך.
בהחלט, זה צריך לבקר.
נכון, בסדר, בדרך. אז אתה משלח פעם אחת, ואם היא חוזרת, אתה מנסה פעם שנייה, ואם היא חוזרת...
אז
מה?
אז
אז אתה לוקח.
אז אתה לוקח?
תשלח,
ומה המשך? נו, תשלח, תשלח, לכן זה כתוב ככה, פעם ראשונה, פעם שנייה.
אז מה אתה עושה פעם?
ואז, ומה?
שלח, תשלח.
נכון, שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך.
נכון, לא את הביצים, את הבנים.
אז מי זה הבנים לעומת הביצים והאפרוחים?
גוזלים.
שואל את השאלה, העובדה שהתורה לא משתמשת באותה מילה פתאום.
צריך לעשות
זה יותר
חזק.
זה עניין ספרותי?
לא, יש משמעות גוזלים או ילדים. זה הרבה יותר ככה.
זה בדיוק הנקודה. בדיוק הנקודה כאן. מה המצב של הגוזלים האלה? הם מבחינת ביצים, הם מבחינת אפרוחים, הם מבחינת מה? זה שהאם רובצת על הביצים זה טבעי. כן? אבל על הפרוחים או על הבנים, כבר לא.
מבחינת ההלכה, לוקחים את הנשים,
שלכם
את
הנשים, בתנאי שהאם לא חזרה.
בתנאי שהאם לא חזרה.
שלח, תשלח. זה לא אוטומטית, אני בא, זורק אותה ולוקח ורץ. ממש. ממש לא. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. והרמב"ן במקום אומר דברים חשובים ביותר. איזה פסוק זה? וב. הנה, אומר הרמב"ן כאן. גם זו מצווה מבוארת מן אותו ואת בנו לתשחטו ביום אחד. בסדר? כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. או שלא יתיר הכתוב לעשות השחטה לעקור המין, אף על פי שיתיר השחיטה במינהו. והנה, ההורג האם והבנים ביום אחד, או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף, כאילו יחית המינהו. וכתב במורה הנבוכים, כי טעם שילוח הכן, וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי להזיר שלא ישחוט הבן בעיני האם, כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה. בסדר. ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם. כי אהבת האם וחנותה לבני בניהם. בסדר. זה, הוא מביא את הרמב״ם ומסביר אותו. ואז איפה זה? ואם אני עיקר איסור, בסדר. ואמר הרב, בסדר, זה עדיין זה. אני אמר על זה, בסדר. ואז הוא רגע, איפה זה? איפה ההמשך? ואז הוא מתחיל להתפלצף עם עם הרמב״ם על הדברים שלו. רגע. ואז הוא מתחיל להביא את דברי חז"ל בכלל הדבר הזה, מה שנאמר במשנה שם זה לא מה שאני מחפש כרגע. כך הוא אומר, שלח תשלח את האם, ולא אמר את האב, אלא שלח תשלח את האם בכבוד אותה בינה שנקראת אם העולם, דכתיב כי אם לבינה תיקרא. מה הבאת הבנים תיקח לך? אמר רבי רחמי, אותם בנים שגדלה. ומה הניעו? שבעה ימי הסוכה ודיני שבעת ימי השבוע. מה הקשר? כן? והנה המצווה הזאת רומזת לעניין גדול. אז מה, למה? מה, 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 מה יש פה? איפה הרמז פה? מה? כן. מה יש כאן? כתוב בתיקוני זוהר שיש כאן שלושה מצבים. מצב ראשון שנקרא אפרוחים, מצב שני שנקרא ביצים, ומצב שלישי שנקרא הבנים. וזה עם ישראל. יש כאן רמז להיסטוריה של עם ישראל. שלח תשלח, זה הגלויות של ישראל. גלות מצרים, גלות בבל וגלות רומי. לפעם הראשונה חזרנו עם מה? חזרנו עם התורה שבכתב. בפעם השנייה מבבל חזרנו עם תורה שבעל פה. בפעם השלישית אנחנו חוזרים עם תורת הסוד. ככה אומר התיקון הזוהר.
בוודאי.
וזה המצב. ולכן הוא רומס כאן להם הבנים מבחינת הבינה, שזה שורש העולם הזה, זה העולם הבא. כן? ויש שלבים. השאלה איך אנחנו מתייחסים לכל שלב ושלב. בשלב הראשון אנחנו עוד מבחינת ביצים, אחר כך אנחנו מבחינת אפרוחים, ובסוף אנחנו מבחינת בנים. זה מה שהתיקוני זוהר רוצה להסביר. אבל מבחינת הפשט של הדברים, הבעיה היא פשוטה ביותר. מה יש בקן הזה? אפרוחים, ביצים, בנים. אם זה אפרוחים, זה האם תחזור, היא לא תעזוב אותה. אלא היא, כן, לא יודע למה, לא מעוניינת בהם. כי זה האם, זה מה שהרמב"ן אמר בהתחלה. זה טבעי. בדיוק כמו שאמא לא תעזוב את הילדים שלה, אותו דבר. אבל אם הם כבר בגדר של אפרוחים או בנים, המצב הזה הוא לא טבעי. היא מונעת מהם את הדרור שלהם, זה מה שהוא אמר.
הם צריכים להיות עצמאים.
הם צריכים להיות עצמאים, יש להם חיים משלהם. אז זה ההבדל. זה מבחינת האקט המעשה ההלכתי עצמו, כן? בסדר? טוב, אם היא לא חוזרת וזה מה אני עושה עם הביצים, אני עוזב אותם, אז הם ימותו. אז אני לוקח אותם, פשוט.
הביצים לא קודם
לקחת. לוקחת.
בלקחת לא מופיע הביצים.
שלח תשלח.
שלח תשלח, מה אני עושה? אם היא היום לא חוזרת.
שלח שלח.
ברור, נכון. מה, לא תיקח הם על הבנים.
על הבנים, אבל על הביצים אתה משאיר אותם.
לא כתוב
ביצים. לא כתוב את הביצים תיקח. לא חזרה שמונה פעמים.
לא, שמונה פעמים אני לא מנסה שמונה פעמים. זה לא סתם.
שלוש פעמים.
בפעם השלישית, לא. אם היא חוזרת בפעם השלישית, אחרי שאני זה, אני לא נוגע.
בסדר, לא חזרה.
לא חזרה, מה אני אעשה? אני משאיר אותם.
את מה?
את הביצים? הביצים, לא, זה כבר לא, זה עניין של ההלכה כבר.
לא, אבל כתוב שלח, קח את הבנים, לא כתוב קח את הביצים.
לא, לא, כתוב, לא תיקח הם על הבנים.
הבנים, הכוונה.
הבנים, זה מה שהרמב"ן אמר. שאסור לשחוט ביום אחד, זה אותו דבר, זה מקביל.
אבל לא הביצים, ביצים אפשר לקחת ברגע הראשון.
לא, אסור לך.
איפה כתוב?
אני אומר לך, מפריעת ההלכה.
תסביר לי, אבל מה כתוב בתורה?
אנחנו
נוכלים,
בוא ניקח את הפסוק.
שלוש פעמים,
נכון
על הפסוק.
מה זה אנחנו... לא על הפסוק, לא על הביצים.
מה?
לא כתוב על הביצים.
אתה צדוקי עכשיו?
אני לא צדוקי, אני...
יפה, אז יש... על יד זה יש תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה.
בנים, יש מושג.
אם אתה מפריד בין ביצים, אפרוחים ובנים...
בוודאי.
ופעמיים כתוב שאתה מגיע לקן ואתה רואה ביצים או אפרוחים,
אתה לא מגיע פעמיים לכן.
בפעם שאתה מגיע, אתה רואה או זה או זה.
אתה עוד לא רואה שום דבר, אתה משלח את האם.
ואז אתה רואה.
ואז אתה רואה. האם היא חוזרת או לא?
אבל...
אני רואה אם היא חוזרת או לא.
הבנתי.
יפה, זה הכל.
ראית.
ראית, היא חזרה, זהו.
נגמר הסיפור.
לא, אני משלח עוד פעם.
ראית, לא, פעם שנייה לא חזרה.
פעם שנייה חזרה. אז מה יש לי עכשיו? אם זה בנים, אם זה בנים וזה...
יש שם מה שראית.
יפה, שלוש אפשרויות. שלוש אפשרויות.
אומרת התורה, תיקח את הבנים.
לא, לא תיקח את הבנים עליהם.
מה כתוב את הביצים?
תקרא את ה...
לכן אני אומר, לא תיקח האם על הבנים.
נכון.
בסדר.
מתי?
מתי?
כתוב בסוף?
כן.
שלח
תשלח. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך.
אוקיי, יש משמעות.
שנייה, לא, לא. עכשיו, יש לי...
יש משמעות...
את הבנים ולא את
הביצים. יש משמעות בתורה לחיות. חיות שאומרים בנים זה כמו שעובר במאה אמו, לא יושבים שבעה ולא יושבים שום דבר בנושא הזה. אין משמעות לביצה. ביצה זה לא בן.
נו, לכן...
ולכן,
מה אתה עושה עם הביצים?
לא כתוב לי כאן, אין כאן התייחסות לנושא הזה.
כי לא כתוב אם אתה עושה צ'קשוקה או חביתה.
כתוב לי לגבי הבנים.
כן.
הבנים זאת אומרת שנוצר כאן ייצור
חי. לגבי הבנים כתוב שני דברים. מצוות לא תעשה, לא תיקח האם על הבנים.
נכון.
ואחר כך מצוות תעשה ואת הבנים תיקח לך. כן?
אוקיי, מדובר על יצורים חיים. מדובר על יצורים חיים. לא מדובר על משהו
שהוא... עכשיו הדיון הוא הלכתי. הוא לא עקרונות כאלה, לא יודע מה. כן? אז...
תסביר לי את ההלכה, אני לא בא
ואומר. לכן אני בא ואומר, יש קודם כל לא תעשה. כן? זה לא עניין של עשה ולא תעשה ועשה תוך כלל לא תעשה.
תתייחס לבנים, אל תתייחס לבנים ולא לביצים. זה לא אותו הדבר.
לגבי הבנים, זה פשוט ביותר.
אין לי בעיה בבנים.
למה אין לך בעיה?
כי בנים...
האיסור לגבי בנים...
יש מושג לדבר, יש התייחסות
למה שקרה. לגבי בנים המצב הוא פשוט ביותר. אסור לך לקחת בו זמנית את האם עם הבנים ולשחוט את שניהם ביום אחד.
מקובל.
זהו. עכשיו האם הלכה, לא חזרה. יש בנים?
יש.
אתה רשאי לקחת?
כן.
כן, לא רק אתה רשאי? אתה מצווה.
טוב.
בסדר?
גמרנו עכשיו בנים, בוא נתייחס לביצים.
במקום שהם תערו, גם אתה תערו.
זה בנים?
גמרנו בנים.
יפה, ביצים עכשיו, יש ביצים, מה אתה עושה? משאיר אותם לבד?
רגע, לוקח אותו ברגע הראשון.
ברגע הראשון?
למה לא?
מאיפה?
מה זאת אומרת, למה לא?
מה פתאום?
איפה כתוב?
שלח, תשלח.
את מה?
את האם.
בסדר? למה מתיוחס?
קוד. כל עוד לא קיימתי את החלק הזה, אסור לי לגעת במה שיש בקן. זה פשוט.
אבל מהספר אתה לומד על...
אני לא לומד מהספר, קודם כל יש חשד דקרה. קודם כל צריך לקיים את מה שכתוב שם, שהלך תשלח, כל עוד לא קיימתי את זה, אין לי שום זכות לעשות שום דבר.
אז למה כתבו, אם היית בא ואומר לגבי הביצים, שזה ידבר, למה לא התייחסו לביצים? למה התייחסו לדבר החי?
כי לגבי הביצים זה פשיטה, מה יש?
שיטה שאתה יכול לקחת.
אתה יוצא לחצר שלך, יש לך תרנגול, יש ביצה בבוקר, נכון? אתה מתחיל להתדיין על מה? על זה, אם זה ביצה עין או חביתה, זה הכל.
השאלה שלי, אם משלח את השלח, מתייחס לביצים או ל...
לכל, לגישה שלי לכן בכלל, אני עוד לא יודע מה יש שם. כל עוד לא קיימתי את השלח, תשלח, אין לי שום זכות לעשות שום דבר. ואם היא חוזרת פעמיים, מסוף הסיפור. גם אם זה ביצים. הדיון הוא אך ורק במצב הלא טבעי שהאם עדיין רובצת על האפרוחים או על הבנים, זה לא טבעי כבר. היא מונעת מהם את החיים שלהם.
אז אפשר לקחת אותם ולמנוע את החיים אצל במטבח.
אם אני...
זה משהו.
זה, אני לוקח...
לקח אותם להרוג אותם.
זכותי, כמו כל דבר אחר.
בסדר, זכותה לא, זכותך כן, בסדר.
זה נועד לזה, כן.
לא, זה לא שזה נועד לזה. זה לא שזה נועד לזה. אני לוקח אותם, ואם אני רוצה לשים אותם במקום אחר, גם זה מותר. גם, בכלוב, בזה, בכל מקום, אני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה. בסדר?
אני יכול לשחוט אותם
ולאכול. למה תמיד חייבים להגיע למסקנה הזו?
גם התרנגולת אתה צריך לזרוק ולשלח אותה קודם?
איזה תרנגולת? היא בחצר שלך.
נו, בסדר.
זה אסור. כאן ציפור זה לא בעל חיים שמסתובב סביב הבית שלך.
אם אתה מוצא תרנגול בר באיזה מקום.
כן. וזה לא משהו שאתה צריך לתכנן. יום אחד אתה בא ואתה רואה, כאן יש זה, מחר בבוקר אני אבוא ועשה את כל הטקס. אסור. זה צריך להיות באקראי. טוב. למה דיברנו על כל זה?
כי היא אמרה,
כמו שזה
לא מוסרי.
זה לא מוסרי?
זה לא מוסרי. אז זה התחיל.
מה?
התחלנו
במוסרי. כן, טוב. אז נתקדם במוסרי. איפה? אמה של הבהמה מגלה נוכחות של הביטי פרסונלי שהגיע הכי קרוב שאפשר לנפש חיה. אולם לא מעבר לכך. הגמטריה של המילה מה שווה 45 והיא זהה לגמטריה של המילה אדם. הגמטריה של המילה מי שווה 50 והיא זהה לגמטריה של המילה האדם, שהוא מישהו ולא משהו. מה אומר רבי שמעון בגמרא? אתם קרואים
אדם.
אדם, כי אנחנו מישהו. האדם
משהו.
משהו.
מה?
אמרת משהו.
אדם זה אנחנו משהו.
לא.
כן,
אמרת. האדם
זה
מישהו. מישהו. האדם.
האדם.
כן. בסדר. כן. נכון. שנייה.
אדם.
עכשיו צריך להסביר את רבי שמעון. כי הוא אומר לכאורה דברים הפוכים. כן. כן. אז זה בדיוק. כאן צריך להיזהר. כי שוב אנחנו חוזרים לזה שלשון חז"ל לחוד, ומה שהמקובלים כאן אומרים, זה לא לפי אותה הגדרה. כשרבי שמעון בר יוחאי בא ואומר אתם קרואים אדם, כן, הכוונה במובן של ממשיכי דרכו של העניין האלוקי שניתן לאדם הראשון. האדם זה המין האנושי, כן? אבל בתוך המין האנושי יש
אדם.
ויש כאלה שהפסיקו להיות אדם מבחינה זו. זה מסוכן מה שאני אומר, כן? שהפסיקו במובן הזה שהם לא נושאים יותר את הלפיד של העניין האלוקי. זה עבר מאדם הראשון עד נוח דרך יחידי סגולה, מנוח עד אברהם דרך יחידי סגולה, והחידוש אחר כך זה שזה לא ממשיך דרך יחידי סגולה, אלא זה ממשיך דרך שבטי ישראל. מבחינת אדם. כל השאר זה האדם. זה לא מוריד מהם שום דבר, כן? מבחינת הדברים האלה, כן? זה שאנחנו בן בכור, בני בכור ישראל, זה לא אומר הם לא הם בנים. אבל יש, בתוך הבנים יש אחד שהוא בכור. כן? זה ההבדל אצל רבי שמעון בר יוחאי בין אדם ובין האדם. בסדר? זה לא מה שמופיע פה. כאן זה הבחנה אחרת לחלוטין. כן? כאן זה הבחנה בין הצד הגופני בהגדרה שראינו לפני זה, כן? ובין האדם בצד הנשמתי שלו. זה ההבדל בין אדם ובין האדם. בסדר? זה שני דיונים שונים לחלוטין כאן, ואסור לבלבל כי אחרת לא מבינים. בסדר?
מה יותר גבוה, האדם או האדם?
זה לא עניין של יותר גבוה. זה עניין של יש כאלה שרואים את עצמם כמשהו, ויש כאלה שרואים את עצמם כמישהו. זה כל ההבדל. זה עניין של...
אבל יש הרבה כאלה שהם אדם, ורואים, חושבים שהם אדם.
גם זה, הכל אפשרי, כן? הכל אפשרי, אבל יש בני אדם, אינטליגנטים ביותר, שרואים שהם בסך הכל קוף משוכלל. ותו לא. זה ההבדל כאן. זה בין הצד של המשהו ובין הצד של המישהו. האדם מטבעו מפחד מהאחריות. ולכן הוא מחפש כל דרך כדי להגיד, בסופו של דבר, אני לא אחראי למעשה. אני לא רוצה להיות מישהו. אני מסתפק בלהיות משהו. זה מספיק לי. אפשר ליהנות, יש כאן שפע, אפשר לעשות כל מיני דברים מעניינים, אפשר להשכיל, אפשר... הכל.
ראש קטן.
זה לא ראש קטן.
ראש גדול.
כן, ראש יכול להיות מאוד גדול, יכול להיות פרס נובל. אבל הוא, אני לא רוצה להיות מישהו. לכן אני אסביר כל דבר שאני עושה כתוצאה של איזשהו תהליך מוכח שבסופו של דבר לא הייתה לי ברירה ממש, אלא עשיתי מה שעשיתי. הרי גדולי הפילוסופים מחזיקים בעמדה הזאת. למה? הם טיפשים? לא. כי הם מפחדים מהמושג הזה, החיות. אז להגיד שאני הפעלתי איזה שיקול מוסרי וכתוצאה מהשיקול הזה אני החלטתי לעשות מה שעשיתי ולא... לא, עדיף להגיד מה שעשיתי זה בסופו של דבר תוצאה מוכחת של כל מיני דברים אחרים שאין לי שום שליטה עליהם. תהליך מהכימי ביוכימי במוח שלי, יכול להיות שזה חלק תוצאה מהתניה סוציולוגית, אני שייך למעמד כזה או אחר ולכן אני מתנהג בהתאם למעמד וכולי, כל מיני דברים שאנחנו שומעים, כן? אבל להגיד שאני הקטן הזה פתאום החלטתי שבמודעות מלאה שאני דנתי בשאלה והחלטתי בין החלופות השונות ואמרתי אני בוחר בחלופה הזאת כי היא החלופה המוסרית, לא רוצה. לא רוצה. לכן האיתות תמיד חוזר על זה שיש אדם ויש הנחש. האדם הטבעי. זה לא שהוא צאצא מהנחש שמופיע בתחילת בראשית, כן? אלא הוא בחר להסתפק בחיים טבעיים. וזה מה שהמקובלים אומרים על עשיו, שהיה לו קעקוע של נחש על ירחו. מאיפה המציאו את הסיפור הזה? כי זה מה שהם רוצים להגיד. יש בצד אחד יעקב, יש בצד השני עשיו. וההכאה של עשיו הייתה הכאה שאני בוחר להיות אדם טבעי. יש בשדה כל מה שאני צריך. אני לא רוצה מעבר לזה שום דבר. אתה מדבר איתי על חיי עולם הבא? מה פתאום? שום דבר. אני רוצה את ההנאות המיידיות שאני יכול להפיק מהסיבוב שלי בשדה היום.
מניטוי אומר, זה לא האדם שיורד מהקוף, זה הקוף שיורד מהקוף.
טוב, זה משהו אחר, כן. כן, זה האדם שהחליט להיות בן דוד של הקוף.
יש בעיה.
מה?
קשה מאוד ממה שאתה אומר.
למה?
כי בסיפור, מי שמתחמם עושה את כל הרמאות, זה שעכשיו ולמד אצל שם בעבר 40 שנה.
ממש לא, ממש לא. הוא לא עושה שום תחתום
ושום. נו באמת.
שום דבר.
נו באמת, חיים.
שום דבר.
זה קוק לזה.
לא, מי? לא?
זה זקוק לזה, זה עושה את
זה. מה זה הוא זקוק לזה? ממש לא.
ברור שהוא עשה, אז הוא הקשיב לקול של אמא שלו.
לא?
אז מה הוא עשה?
לא? ממש לא.
אז מה הוא עשה?
מי?
יעקב.
מתי?
לא רק הוא נכון משהו. למה עשיו רוצה להרוג אותו?
למה הצו רוצה להרוג אותו?
למה עשיו רוצה להרוג אותו? למה כשהוא חוזר מבית לבן הוא רוצה את כל הסיפור של ההרגבה של
אביו? כי הוא רוצה להרוג אותו, כי הוא רוצה להרוג את אביו.
להרוג את אביו?
עשיו, כן, בוודאי, על הברכה שנתן לו. על הרבה אחד יחיה. זה ברכה? לא כללה.
אבל הקשר, אני אמור
בשביל להרוג את אביו. יפה, לכן אחד תלוי בשני. ברגע שהוא יכול להרוג את יצחק, הוא יכול להרוג את יעקב.
שיצחק ימות, לא
שיהיה. לא, מה פתאום? אם אפשר להקדים את זה, מה?
אבל הוא לא עשה.
הוא לא עשה.
הוא
מוסרי. לא, במובן הזה לא.
ברור שהוא...
ברור מה? מה ברור?
שיש פה איזשהו מוסר.
הוא לא עשה שום דבר, עשיו. מה, יעקב הולך...
עשיו לא עשה שום דבר?
לא.
לא?
מה הוא עשה? הוא מכר את הבכורה, ואחר כך הוא כבר מתבחין שכאילו הוא...
לא, מה הוא לא עשה?
מה הוא עשה?
מה הוא עשה? הוא חוזר עייף.
כן, הוא מכר את הבכורה.
בוא, עכשיו אתה יודע מה? בבקשה. נכנס לפשוטו של מקרא.
פשוטו של מקרא.
האם עשיו, כשהוא חוזר עייף מן השדה, והוא מנצל את ההזדמנות הזאת בשביל ש... ייתן אותה נזיד או לא ייתן אותה נזיד, בשביל זה תמכור לי בחורתך.
לא, הוא לא מנצל שום הזדמנות.
בוא נפתח את הפסוקים.
בבקשה, בבקשה.
הוא
גם מבזה
בבחורה.
בבקשה, ממש לא.
לא בדיון עכשיו עם
יעקב. הוא לא היה נותן לו אוכל בלי יעקב.
הוא לא נתן לו.
הוא נתן לו, בדרך כלל אפילו נתן לו יותר ממה שהוא ביקש.
לא,
לא, לא, לא. פתח, פתח, פתח. אני מחכה. אני מחכה. בבקשה, מוכן?
בבקשה.
לא? בבקשה? לא, מה, איפה ממציאים לי את הדברים האלה? לא, מה, 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 בסדר, לא. יאללה. נו, בבקשה.
אחד ולתמיד.
כן, כן.
מי הצדיק באמת.
כן, מי הצדיק באמת, כן. בבקשה. אני מחכה. כן, חבב. פרק חבב. לא, לא, לפני חבב, סליחה. כן, חפאי. כן? טוב. פסוק חף זין. מה?
נתחיל לקרוא את התורה.
לא, לא, בסדר. כן, 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 זה חשוב ביותר.
זה טוב לקרוא אותם מחדש.
כן? כן? כן, כן, זה חשוב ביותר. כן?
ויהיה ויצחק את עשיו.
לא, 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 חב זין.
למה, למה, למה? נתחיל פה השורשים מתחילים, נראה מה...
השורשים זה לא פה, השורשים זה חב זין, והגדלו הנערים.
טוב. הנה.
כן, והגדלו הנערים.
ורבקה
ותקיעה. לא, והגדלו הנערים, מה המתנות? בחב זין. פסוק חף זין. והגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע צעיד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים.
כן.
כן.
כן, והגדלו הנערים ויהי עשיו איש
יודע צעיד. יפה, יפה.
איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים.
זה מה שאמרתי.
נו, אוקיי.
יפה. אוקיי, מה זה והגדלו הנערים?
התחילו להתחנך. איך זה בחר דרך מסוים? איך זה בחר דרך מסוים?
ממש לא.
יהיו
את עצמאים. מדרש אומר שעד גיל 13 לא ניכר שום הבדל ביניהם. נתחיל מזה. נתחיל מזה.
אמרנו פשוטו של מקרא.
זה פשוטו של מקרא.
לא אמרנו מדרש עכשיו.
זה פשוטו של מקרא. אין פשט, אין פשט, אין פשט, אלא מה שאומרים חז"ל.
מה קרה אחרי שלושה?
אין פשט, אלא מה שאומר חז"ל. כל קריאה אחרת היא פרוטסטנטית.
אוקיי, והגדלו הנערים
ב-13. והגדלו עד גיל 13, אין שום הבדל ביניהם. יפה, יפה. מה זה ויהי? עשיו יודע, איש יודע צעיד, איש שדה. מה זה ויהי? עשיו איש יודע צעיד, איש שדה.
כמו
שאני אגיד
לך,
אני אגיד
רש"י.
אני לא בפי. אני לא מתייחס לרש"י כרגע.
מתוקבר,
אני
יודע לעשות.
לא. חקלאי? לא, סליחה.
צייד וחקלאי.
סליחה, אתם לא קוראים את מה שכתוב. קודם כל כתוב שהוא איש.
איש.
וכתוב פעמיים. לגבי יעקב פעם אחת בלבד כתוב שהוא איש. מה זה איש?
איש חשוב.
איש חשוב. מנש. מנש. מנש.
מנש גם בהתנהגות.
בהתנהגות, כן. טוב.
הלאה.
כן.
יודע
צעיד. יודע שדה. מה אומר על זה המדרש?
למה המדרש?
כי אין קריאה חוץ מהמדרש. מה אני אעשה? אז רבי אבאו, במדרש אומר, כן? מה זה איש שדה? הוא אומר מילה אחת, שודני.
שודני.
מה זה שודני? כן?
סודני,
לא, הוא לא סודני, הוא שודני. כן? מה זה שודני?
מישוד.
לא. אומר היפת תואר על המדרש, מביא את הארוך. הארוך זה מילון, המילון הראשון שנכתב במאה העשירית, 11 באיטליה, שמפרש את כל המילים הקשות אצל חז"ל. מה פירושו של הארוך על מילה שודני? מלשון שדי ירא שמיים. אה,
בבקשה.
הרס לך את הכל. הרס לך את הכל. זה אומר, זה אומר, זה אומר, זה אומר.
באוהלו
של שם. לא, בלי, בלי אוהלו של שם.
זה בסדר גמור בהתחלה.
הוא בסדר גמור.
בסדר גמור.
כן? הוא יהודי כשר. שלמד אצל אביו, וזה לא צריך להפתיע אותנו, כן? הוא לא גדל אצל הפיחים בלא יודע איפה, הוא גדל כמו אח שלו, אצל יצחק.
אותו חינוך, כן.
יפה. אז הנה יהודי כשר, שבוחר במקצוע
צייד.
להיות צייד. מה זה להיות צייד?
להרוג
לא, היות. לא, זה להאכיל את כולם.
את
זה להאכיל את כולם. זה מי שמביא אוכל לכולם. איך הוא עושה את זה? הוא יוצא לשדה. זאת אומרת, במילים שלנו, עשיו בחר, בדיוק כמו שהאבא שלו עשה, להסתובב בשדה כדי להאכיל את כל מי שנמצא בשדה. אז זה מה שיצחק עושה, רואים את זה בפירוש, בפרק הבא, בפרק חבב. מה עושה יצחק בשדה? הוא חופר בערות. מה זה לחפור בערות? זה להביא מים לכולם. זה להביא מים לכולם. הנה עשיו, בדומה לאבא שלו, בוחר במקצוע הזה. זה רע?
איך הוא מאכיל?
זה רע? זה רע? זה טוב מאוד. על ידו יש אחד נבח, שפוחד מהדברים האלה, ואומר...
הוא הולך לישיבה.
מה?
הוא הולך לישיבה.
לא כתוב שהוא הולך לישיבה.
הוא יושב באוהל.
הוא יושב אוהלים.
המדרש.
רגע, הוא יושב אוהלים. זאת אומרת שבניגוד לאח שלו, הוא בוחר בלהסתגר.
באוהל במדרש.
כן. לא רוצה להתעסק בעניינים האלה, כי למה? כי מן הסתם מלכלכים ידיים שם. מה זה לטפל בענייני העולם הבא? אה, זה. זה להתחיל לעסוק בדברים לא זה. דוד המלך, מה עושה?
למה ברוך הגיע לי
יעקב? מה? כן? זו הבחירה הבסיסית. כן? והגדלו הנערים, ואז ניכר ההבדל ביניהם. אחד מסוגל לצאת לשדה ולתקן את ענייני העולם הזה, ככה הוא חושב, והשני אומר, אני לא מסוגל, לכן אני נשאר. יפה. עד כאן אין שום בעיה. הלאה. ויהיה יעקב את עשיו, למה? הנה.
הוא מביא אוכל.
הוא לא רק מביא אוכל, יש לו את האומץ לעשות את מה שאני עושה. יפה, נמשיך.
אני צריך להמשיך הפסיכולוגיה. ויביא עובד סוציאלית לבדוק את הבית.
שנייה, אני לא מביא עובדת סוציאלית שום דבר. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה זה? מתי זה קורה?
הוא נתן אוכל לכולם.
הוא הולך להאכיל את מה שנמצא בשדה.
עשיו נתן, וכמו רבקה, הוציא, סידר את המים לכולם, ודאג לכולם, בא, ערב,
טוב. ועיה. עכשיו, ככה...
לא, לא, עכשיו הוא חזר אחרי שהוא רצח ואנס נערה ו...
איפה?
לא, ככה... זה מדרש, לא?
לא, 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 ככה מביא רשי. ככה מביא רשי. אבל לפני רשי צריך להבין מה כתוב. ולכן חז"ל באים ואומרים, שזה קרה בגיל 15 ביום פטירתו של אברהם אביו. כן? טוב, זה הרקע. מה היה קורה בשדה כאשר עשיו היה יוצא לשדה? אומר המדרש שיצחק הזהיר אותו שלא יביא לו, לא יביא לו טרפות. מה זה הסיפור הזה?
שביא
בהמות
טהורות
נגיד. לא, שלא יאכיל אותו טרפות, ככה כתוב במדרש. איך שוחטים? איך שוחטים?
מהצוואר.
מהצוואר, כן. מה שוחטים? שני סימנים. רוב שני סימנים, כן, הקנה והבשת. בסדר? טוב. עם מה יצא עשיו לשדה?
עם רומח? עם הרד?
לא.
זה קשת.
לכן צריך להבין את זה ככה, וככה מסביר מנית. עשיו, בגיל הזה, הוא אידיאליסט. בתור אידיאליסט טוב, הוא בוחר בבעיה המסובכת ביותר. איך לטפל באחרים, איך להאכיל את כל העולם כולו. והוא בא ואומר, לי יש חידוש, כי אני אידאליסט. איך אנחנו יודעים שהוא אידאליסט? הרי מה הוא שואל את אבא שלו? איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, שדברים שאי אפשר. למה אי אפשר? כי אי אפשר. לעתיד לבוא, אנחנו נגלה. זאת אומרת, זה אחד שמחפש את הקדושה בכל מקום. כן? וחושב שהוא יכול לבד להביא...
זה לא מתוך להג אומרים את זה?
לא, מה פתאום? לא, מתוך להג מי שזה, אבל זה לא מה שאני טוב.
למה נראה לך שזה לא להג?
כי זה לא כתוב בלהג במדרש, מה אני אעשה? בסדר?
לא,
אבל
מה זה לא כתוב? אין שם
סימן
שאלה שבא...
אז אם אין, אני לא חייב סימן, סימן קריאה.
אבל
אני יכול להבין... אני יכול
להבין...
כן, מה אני אעשה? מה אני אעשה שגדולי המפרשים של המדרש ככה מסבירים?
לא מסבירים, לפחות מה שאני קראת.
מה קראת? אז תקרא בבקשה, אני מפנה אותך עוד שוב לזה.
בבקשה,
בבקשה. תראה את הפירוש של היפי תואר, על זה אתה תראה. אז הוא אידאלי שיוצא ואומר, אני יכול לתקן. ואני יכול לתקן באותם כלים שמשתמשים כדי להרוג. כי אני יודע להשחיז בדיוק את השפיץ של החץ, כך שאני אפגע בדיוק בשני הסימנים, ולכן זאת תהיה שחיטה כשרה למעדה. זה עשר, ככה הוא חושב. זה האידאליסט. יוצא לשדה כדי לגלות בתוך השדה, או להמשיך לגלות בתוך השדה את הקדושה החבויה בתוך השדה, עם הבדל ניכר לעומת מה שאבא שלו עשה, שהסתפק בתפיסה של עשר, בחפירה של בארות, זה דבר פשוט. אני אומר, אני אקח את הנשק שבדרך כלל משמש כדי להרוג סתם, ואני אשחיז את זה כך שאני אצליח לעשות את זה בצורה כשרה. טוב? אבל מה לעשות? כמו כל אידאליסט טוב, המציאות משום מה לא נותנת לו מנוח. מה הוא מגלה שם בשדה?
מעייפת אותו.
כן.
מה הוא מגלה בשדה?
אלימות, אכזריות, התנהגויות לא מוסריות, ופתאום האידאליסט הזה נשבר והוא חוזר עייף. לא כתוב שהוא חוזר רעב, רעב. הוא עייף. עייף ממה? הוא עייף מזה שהוא מבין שהוא לקח על עצמו משימה כל כך גדולה שאין לו שום סיכוי לבד, כפי שהוא חשב, לעשות את זה. ועל המשבר הזה מתווסף פתאום משבר אמוני, כאשר הוא מבין שגם אברהם הלך לעולמו. ואז אומר המדרש, גם בצדיק הזה פגעה מידת הדין.
על אברהם?
על אברהם. זה עשיו שמדבר. ובבת אחת כל העולם שלו מתמוטט. מאידאליסט הוא הופך להיות כלי שבור. ופתאום הוא רואה, כאשר הוא חוזר מזה, הוא רואה את הנבח הזה שהיה צפון בתוך היושב אוהלים, שפתאום מה הוא יודע לעשות? ויזד יעקב נזיד. מה זה ויזד יעקב נזיד? לא, רש"י על המקום. הלאה. מה אומר? רש"י אומר מילה אחת. אומר מילה אחת, מה זה ויזד? לשון בישול. שכוח רש"י. וכפי שמניתו היה אומר, כאשר רש"י אומר דברים טריוויאליים, זה אומר שזה דברים עמוקים ביותר. מה ההבדל בין בישול ובין צייד?
בישול צריך להכין.
בישול זה לוקח זמן.
אחרי צייד מבשלים.
לא, לא, זה לא שאחרי צייד מבשלים. כאשר אני שם על הגז, צריך לחכות. וזה ההבדל בין יעקב ובין עשיו. יעקב ועשיו למעשה רוצים אותו דבר, אבל אחד למד שהדברים לוקחים זמן, זה תהליך.
שלום עכשיו.
לא דיברנו על זה.
זה נכון.
כשאמרתי את זה, כשאמרתי את זה לפני שבועיים למעלה בדרשה, אמרו לי, בסוף למה אתה מדבר על שלום עכשיו?
זה נכון, מה? זה באמת ככה?
יש דברים שלוקחים זמן. בישול ארוך. ואז פתאום הוא מבין ש... א', אני נכשלתי, אני עייף. ב', יכול להיות שהפתרון נמצא אצל מי?
אצל יעקב.
נמשיך.
זה פירוש מהמם מה שאתה אומר, כן?
זה מה שמניתו אומר.
זה...
זה מה שמניתו אומר, וזה פשוטו של מקרא. לא יעזור לך שום דבר. זה פשוטו של מקרא. אחרי זה, אחרי שאתה...
זה יפה, זה מהמם, זה הכל.
אחרי, זה פשוטו של מקרא.
שנייה.
שנייה. לא, כי הורגלו לחשוב שפשוטו של מקרא זה הקריאה הפרוטסטנטית. זה בהפנה החדשה. פשוטו של מקרא זה כאילו אני מתעלם מחזל. אין דבר כזה. טוב, נמשיך. רגע, נמשיך. רגע, אני עוד לא בסוף, הסיפור. ויאמר עשיו אל יעקב. אתם רואים, פעם ראשונה שם מדברים. מי פונה למי? עשיו. עשיו, לא יעקב. מה הוא אומר לו? האלה הייתי נראה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. מה זה העלי? מה זה הביטוי הזה? מה זה? אומר רש"י?
של החיות.
תכניס כמה שיותר.
זה החיות.
מה זה? תכניס כמה שיותר בלי לבלוע. מה זה בלי לבלוע?
לא לעכל, לא לעשות
פעלים. זה אומר באפס זמן. תכניס כמה שיותר באפס זמן. הוא מסביר את תפיסת העולם שלו. אני רואה שעכשיו סוף סוף אתה גם מסוגל להכיל את כל העולם, כן? אז תכין אותי לפי השיטה שלי. למה? כי עייף אנוכי. כן? ואז הוא מוסיף. על כן קרא שמו אדום, בסדר? ויאמר יעקב, אני רוצה עכשיו לבדוק מה הסיפור שמסתתר מאחורי האמירה שלך. אתה היית אידיאליסט גדול, נכון? לא רצית ללמוד איך עושים את הדברים, מיד אמרת, אפשר לצאת, אני יודע להשחיז, אין בעיה, תיק, אפתור את כל הבעיות. בינתיים אני הלכתי ללמוד את השיטה, איך זה עובד. את התיאוריה אני למדתי, עכשיו אני בפרקטיקה, בסטאז', כן? אז אני עכשיו התחלתי להכין אוכל גם כן. בסדר, שיטה שלי, בישול, אתה עם השיטה שלך, כן? האידאליסט הגדול, עכשיו אתה עייף. מה המשמעות העייפות הזאת מבחינתך? יש דברים חשובים בעולם? הוא אומר, לא, אני עייף מהכל, לא רוצה שום דבר. אני רוצה עכשיו ליהנות. הבנתי דבר אחד בשדה, אפשר ליהנות. ליהנות בצורה כזו, בצורה אחרת, לא משנה מה, ואם אני עושה מעשה כזה או מעשה, לא שום דבר לא מעניין אותי, אל תבלבל לי את המוח עם השיפוט המוסרי שלך, אני רוצה הנאות. אני הפכתי מאידיאליסט למטריאליסט.
הוא
ירים
ידיים, מתוך זה שיורים ידיים.
כן, אני מטריאליסט. עכשיו אני, זה אני. אומר, בסדר, אתה מטריאליסט? בכורה, זה משהו... מה אתה מדבר איתה על בכורה? בכורה זה מושג רוחני. מה? תכלס, תגיד לי, יעקב, מה יוצא לי מהבכורה הזאת? עולם הבא. איזו בתי מה שתיבת שלך. אין עולם הבא, אתה רואה? גם מידת הדין פגע בעברה. אומר לו, יעקב, הבנתי. מה אתה רוצה? כסף? המחירה של הבכורה זה המסקנה המתבקשת מן התפיסת העולם החדשה של זה. זה לא שתכוון אותו ועבד עליו וניצל את זה שוב. לא, זו המסקנה המתבקשת מדברי עשיו לפני זה.
אבל אם הוא לא היה מציע לו, הוא לא היה מעלה.
כי אני מציע לו פתאום תמורה מוחשית.
אתה מציע לו אוכל.
לא.
זה התמורה המוחשית.
לא. לא. זה לא עניין של האוכל, זה עניין של הנאה.
מה הוא נהנה מ...
יכול להיות שהבישול הזה מוצלח מאוד, אז למה לא ליהנות? אבל זה לא משנה.
אבל אתה מוכר לו את זה.
מה זה אני מוכר לו את זה? בוודאי שאני מוכר לו את זה.
לא רוצה את הרגע.
מה זה למכור לו בדבר הזה?
קבל תמורה.
משהו לעתיד.
אני רוצה ללמד אותך שגם אם אתה רוצה ליהנות, אני גם רוצה את התמורה. אני משחק את המשחק שלך. אבל אני רוצה ללמד אותך עוד דבר, אני רוצה להבין עד הסוף מה שאתה, מה אתה אומר לי כרגע, כן? פסוק למד דלת, ויעקב נתן לאסף, מה הוא נתן לו? לכאורה נזיד עדשים, זה מה שהוא ביקש, כן? לא, זה לא מה שכתוב. ויעקב נתן לאסף לחם ונזיד עדשים. מה זה התוספת הזאת של הלחם?
לחם זה תורה.
לא, לחם זה לא תורה. לא.
דבר נוסף,
לחם קודם כל, קודם כל זה דבר שלוקח המון המון זמן כדי להכין אותו, כי לחם מתחילים בשדה, בשדה שלך עשר יש חיטה, אבל השלב שאתה רואה את החיטה יום אחרי יום, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד עד שאתה מכין את העיסה ומחמם את התנור, לוקח זמן. וחוץ מזה בלחם יש שתי אפשרויות, יש שתי אפשרויות להסתכל על הלחם. אז תגיד לי עכשיו לסב, איך אתה מסתכל על הלחם הזה? הסתכלות ראשונה, לחם, סך הכל מה יש? קמח. אה, מים.
שמרים.
כל אחד מוסיף מה שהוא רוצה. בסדר? שמרים. בסדר? זאת ההסתכלות הראשונה. אני אוכל סך הכל עיסה, ויש בה מרכיבים א' ב' ג' וערך תזונתי כזה או אחר, לא משנה מה. ויש אפשרות אחרת להסתכל על הלחם, כי יש טעם וריח ללחם הזה, וזה לא בא מסך הכל המרכיבים. זה הברכה שיש בעולם. תגיד לי עכשיו, עשיו, איך אתה מסתכל על הלחם הזה? כברכה שאתה רוצה לגלות, זה היה הפרויקט המקורי שלך. אתה עדיין בסיפור הזה? או שעכשיו אתה מסתכל על הלחם כסך הכל המרכיבים?
יש עוד גדלה. אתה לא יכול לבלוע את
הלחם. בוודאי, זה בנוסף. זה בנוסף. אבל קודם כל תגיד לי איך אתה מסתכל על הדבר הזה. לחם, איך שאתה תתייחס ללחם הזה, אני יודע איך אתה מתייחס לחיים עכשיו. כדבר טבעי, ואז יש מרכיבים, ואפשר ליהנות או לא, או כדבר שיש ברכה, שיש בו ברכה. לכן הוא נותן לו את הלחם. ויעקב נתן לאסב לחם ונזיד עדשים. ואז מה המסקנה? ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז אסב את הבכורה. מאותו רגע, הלחם, אין בו יותר ברכה, אין שום דבר, יש רק המציאות כפי שהיא, וככה אומר עשיו, אני אחרי מרגע זה מתייחס לעולם. יש את העולם המציאותי, אל תבלבל לי את המוח יעקב עם השטויות שלך, שיש מעבר למציאות משהו, זה לא מעניין אותי יותר. ניסיתי, נכשלתי, אני עייף, ואני יודע שבסופו של דבר שום דבר לא שווה, כי גם אברהם אבינו הלך לעולם. זה הסיפור.
מאותו רגע הוא השתנה.
זה הסיפור. וזה מה שחזל רוצים שנבין מהסיפור הזה. זהו, עד כאן.
זה פשט מדרשי יפה.
זה לא פשט מדרשי, זה עכשיו. ואם אתה כבר אמרת פשט מדרשי ממך, אז אני לוקח שזה אכן הפשט. טוב, שבוע הבא.
שבוע.
מה פתאום? בוודאי שכן.
מה פתאום? אני שבן.
אבל אנחנו נמשיך את השבוע הבא.
מעניין טועבה, אתה לא מבין, אני שמה מבינה.
אני לא אשכה שאתה מבין.
אך שאתה מבין, באמת שזה זה.